עכשיו ב-103 FM למבוגרים בלבד עם דני דבורין ויעל חביב.
בוקר טוב, שלום למאזיני רדיו 103 FM. ליד המיקרופונים, יעל חביב ודני דבורין. השבוע שוב חשבתי על כך שבתקופת המלחמה קשה מאוד לנהל חיי שגרה. הדברים האלה נכונים בוודאי לגבי תושבי הצפון ובמיוחד לבני הגיל השלישי שבהם. אבל חמורה שבעתיים תהיה החלטה לוותר על מה שבעיניי נחשב למינימום. פעילות גופנית, קריאה, כתיבה, פגישות עם בני משפחה ועם חברים. וזו תזכורת לכל אחת ואחד מאיתנו. עורכת ומפיקת התוכנית מאירה פרץ. האחראי על השידור סתיו קורנס. עורך הדיגיטל עידו טבת והעורך המוסיקלי יואב חנני. בוקר טוב גם לך יעל.
בוקר טוב דני.
חביב לראותך כאן איתנו באולפן.
איזה אנרגיות, מאיפה אתה מביא אותם?
תראי, ליד המיקרופון, אם אין לך אנרגיות, אם אתה לא בא בהתלהבות עם אדרנלין, חבל על הזמן.
וואי וואי וואי.
עכשיו מה את אומרת על המצב?
אני אומרת על המצב, אני חושבת שאת יודע, קצרה היריעה מלהכיל, ואנחנו אולי נתמקד בדברים הטובים, דני. באנו פה עם דברים טובים היום.
אנחנו תמיד באים במחשבה טובה, מנסים לשדר אופטימיות גם למאזינים וגם לעצמנו, אולי במיוחד לעצמנו. אז בואי נצא לדרך. מאז השבעה באוקטובר של השנה שעברה נוספו למרבה הצער אלמנות ויתומים לקבוצה הגדולה של האלמנות הוותיקות ויתומי צהל הבוגרים. לכן זה בדיוק הזמן לשוחח עם תמי שלח, שהיא יושבת ראש ארגון אלמנות ויתומי צהל. בוקר טוב, בוקר טוב תמי.
אז באמת ככה אנחנו פוגשים מאז השבעה באוקטובר ביתר סט את, את האתגרים שהחברה שלנו פוגשת בהם בנושא האלמנות. יש משהו שאת יכולה ככה לשתף אותנו בו כאיזשהו מאפיין מרכזי בחתך האוכלוסייה הזו?
דור חדש, דור צעיר, דור שהוא דור של גיבורות וגיבורים ששאבו כוח או מעצמן או מהבעלים שלהם שחיו לצידם. באמת אני נפגשת אחד אחד ואני נפעמת מהעוצמה ומהכוח שיש להם. הן מספרות לי את הסיפור האישי שלהם, אני את הסיפור האישי שלי, ואנחנו נפגשות כשאלמנה פוגשת אלמנה, הלב נפתח.
את אומרת הסיפור... יש איזשהו גשר כזה שמחבר בין הלבבות, אתן יודעות על מה אתן מדברות.
בוודאי, בוודאי. יש לנו עכשיו, נכנסו מעל 300 אלמנות חדשות, צעירות,
תמי, זה נתון, זה נתון שאי אפשר, אי אפשר רגע, את יודעת, לא, לא, לא לעצור עליו.
נכון, וקרוב ל-700 יתומים בכל הגילאים, בכל הגילאים. יש לנו נקודה שמאוד מאוד כואבת לי, זה שיש כ-50 יתומים בוגרים שהם, כשהאבא נהרג, הם מעל גיל 21 והם לא מוכרים במדינת ישראל, במערכות ישראל. הם יתומים שאינם מוכרים.
רק משום שהם...
תמי,
רק הם אינם מוכרים רק בגלל הגיל או משום הגיל?
רק בגלל שגילם מעל גיל 21.
תמי, אני אשאל את זה הפוך. את יודעת, אני רגע אשאל את זה הפוך, כי אני יודעת שבמלחמה הזו, לצערי, הרבה מאוד אלמנות נשאו תינוק ברחמן. והיו נשים בהיריון, האם גם אותו ילד שטרם נולד לא מוכר?
לא, הוא יהיה מוכר.
הוא יהיה מוכר.
היתום שאביו נהרג, הוא היה מעל גיל 21, יש שם כמה ילדים במשפחה. יש ילדים מתחת לגיל 21, הם מוכרים. ומעל גיל 21 לאותו חלל, הם לא יהיו מוכרים.
עכשיו, מה את עושה כאשר את עומדת בראש הארגון הזה? הארגון החשוב וצריך להיאבק על כך שכן יכירו באותם יתומים.
אנחנו מבקשים תיקון חוקים שנקבעו בשנת 1950. העולם השתנה. הכל השתנה בשנים האלה. חייבים לתקן את כל החוקים שנקבעו ב-1950 וכמעט לא נגעו בהם, גם לאלמנות וגם ליתומים הצעירים וגם ליתומים הבוגרים. ב-1950 כמעט לא היו יתומים, לא לקחו אותם כמעט בחשבון בכלל, והיום יש לנו אלפי יתומים שחלקם באמת לא יודעים יציבות חיים מהי, כי הם גדלו בבית לא יציב. הם לא יציבים בזוגיות, הם לא יציבים בעבודה, הם קשה להם, מאוד קשה להם. יש לי הרבה מאוד יתומים, כשאני אומרת הרבה ומאות, שמבקשים ממני כל שנה תווי מזון לחגים.
וואו, בעצם את אומרת שאנחנו רואים את ההשלכות.
אני מספרת את זה צמרמורת.
אנחנו בעצם רואים את ההשלכות של היתמות לאורך השנים, בעצם גם כשבן אדם בוגר.
זה מתפרץ אחרי הרבה שנים.
תמי, אני לא יודעת אם זה בקטגוריה שלכם, אני רגע רוצה לשאול אותך לגבי סבים וסבתות שקולים, שזה גם איזשהו מעמד שהוא לא מוסדר, הוא לא מוכר, אנחנו בחברה אפילו לא קוראים לו.
עכשיו מתחילים לדבר על זה באמת, אבל אני חושבת שקודם צריכים להכיר ביתומים שהם לא מוכרים עדיין. זה נקודה, זה שער בשר של החלל.
בואי נאמר ככה,
הוא לא מוכר.
האם את חוששת שעלול להיווצר מצב שלא יכירו בהם?
אני לא יכולה לחשוב על זה בכלל. אני לא יכולה לחשוב על זה כי הם שער בשר של החלל. אני לא מבינה איך עד היום, לא ברור לי בכלל למה זה לא מובן מאליו, ולמה אנחנו צריכים לבקש.
האמת, תמי, אני שומעת ככה את הטונציה שלך ואת הפשן שלך במקום הזה, ואני בטוחה שאת עושה ככל שביכולתך. מול איזה משרד אתם עובדים בממשלה?
אנחנו עם משרד הביטחון. המשרד הביטחון הולך איתנו. הוא באמת מכיר את הבעיה, הוא יודע, הוא באמת זורם איתנו. הבעיה היא האוצר. הבעיה היא האוצר, משרד האוצר. אני ביקשתי לפני חודשים להיפגש איתם, לא קיבלתי מענה. זה נושא חם. עכשיו בזמן מלחמה, שאנחנו כל יום בעלוויות ובביקורי בית, ומחזקים את כל האלמנות החדשות והיתומים, וגם אלה אנשים שנשארו בהיריון, והיום אנחנו צריכים להתעסק עם זה?
אז תמי, אני רוצה לקחת את הצעקה שלך, ובאמת ככה לשלוח אותה, ולהגיד לך הרבה הרבה תודה על הדברים, ועל הדברים החשובים שאת אומרת ועושה. תמי שלך, יושב ראש ארגון אלמנות ויתומי צהל ומשרד הביטחון, תודה רבה.
תודה, הלוואי ונצליח.
שבת שלום, הלוואי.
עכשיו, יעל, את יודעת, הזכירה תמי את העובדה שהקשר שלהם הוא קשר ישיר עם משרד הביטחון. למשרד הביטחון יש תקציבים. למה צריך את האוצר?
שאלה מצוינת, הלוואי והייתי מבינה, כשאני מחושבת על זה, הכל פתיר, תתנו, למה שואלים כל כך הרבה שאלות, אם צריך לתת, תתנו. באמת שאלה נהדרת, דני. אני רוצה אבל שנעבור לנושא הבא שלנו, שבתקופת המלחמה, אנשי הגיל השלישי נמצאים הרבה זמן בבית, ליד המרחב המוגן, ובאמת ממעטים לצאת מטווח הבית מכל מיני סיבות, בעיקר אישיות. אבל בדיוק בגלל זה, הפעילות הגופנית כל כך כל כך חשובה, ואנחנו גם רואים שיש ירידה בפעילות הגופנית של אנשים מבוגרים. אנחנו נדבר עם עופר רוקמן רומנו, מנהלת פיזיותרפיה במרכז רפואי צפון פוריה. שלום עופר.
שלום רב.
אז באמת אנחנו רואים ירידה בפעילות של אנשים מבוגרים בזמן המלחמה?
יש ירידה בפעילות בכלל, לא רק של אנשים מבוגרים, וגם בשעת המלחמה, הצורך להינצף ליד מרחבים מוגנים, הנסיעות בכבישים, לחוגים ולפעילויות כושר שונות מסוכן, ולכן זה מאוד מקשה על שמירה על פעילות גופנית רציפה ועצימה כמו שהיינו רוצים.
אז תעשי לנו רגע סדר, כי בעצם יש כאן איזושהי סתירה. מצד אחד אומרים לנו, אל תתרחקו, או בהנחיות מסוימות, אל תתרחקו מהמרחב המוגן. ומצד שני יש את הציפייה שנצא ונעשה ונלך ונתפקד. איך מחברים בין שני העולמות שאולי כל אחד נותן מסר קצת אחר?
אז שוב, אפשר להפעיל פה איזשהו שיקול דעת, אם אנחנו נמצאים במקומות שהם פחות חשופים להזעקות, אז אפשר אולי כן לנצל את המרחב מחוץ לבית, ומי שבאמת נמצא באזורים שבהם הוא לא יכול להתרחק ממרחבים מוגנים, אפשר לעשות פעילות גופנית נהדרת ועצימה גם בתוך הבית, אפשר ללכת על הליכון, אפשר לעשות פעילות שהיא יותר אנאירובית, כמו הרמת משקולות. יש היום המון המון אפליקציות נהדרות שאפשר להשתמש בהן בשביל לעשות פעילות גופנית ברמה שבה היינו רוצים לעשות.
עופר, בפתיחת התוכנית, אולי לא שמעת, דיברתי על כך שאם יש משהו שאסור לבני הגיל השלישי לעשות בזמן מלחמה, בתקופת מלחמה, זה לשקוע בבית ולוותר על פעילות מנטלית וגם פעילות גופנית. האם אתם בצד שלכם מסוגלים ויודעים כיצד לדרבן את מי ששוקע בבית?
שוב, אפשר, אני חושבת שהכי נכון אצל אנשים מבוגרים, הכי נכון זה באמת לנסות לייצר איזשהו סדר יום שבו מכניסים את התרגול הגופני לתוך סדר היום. כלומר, וגם אי אפשר לגמרי לנתק את התרגול הפיזי לתרגול הקוגניטיבי. זה מזין אחד את השני. אנחנו היום יודעים שירידה תפקודית גורמת לירידה קוגניטיבית וההפך. ולכן ההיגיינה הזאת של פעילות גופנית ופעילות קוגניטיבית הן קשורות אחת בשנייה, ואפשר באמת לנסות ולמקסם את זה בתוך הבית.
האם בתקופה הזו מאז השבעה באוקטובר 23 את מזהה ירידה גם גופנית וגם קוגניטיבית?
במטופלים שאנחנו רואים בבית החולים, אני לא יכולה להגיד שאני רואה משהו שהוא מעבר למה שראיתי לפני. אני כן יודעת להגיד שאנחנו מטפלים באוכלוסיית מפונים, והאוכלוסיית מפונים היא מורכבת מהבחינה הזאת, שגם זה מטופלים שרמת החרדה ורמת הסטרס.
אנחנו מדברים על חתך גיל מסוים או על כל חתכי הגיל?
ספציפית כרגע אני מדברת על אוכלוסיית הגיל
המבוגר.
כן. זו אוכלוסייה שצורכת יותר שירותי בריאות, והמטופלים שאנחנו רואים אותם במרכז הרפואי, אוכלוסיית המפונים היא אוכלוסייה קצת אחרת מהבחינה הזאת, שבאמת רמות הסטרס ורמות החרדה הן יותר גבוהות. אנחנו יודעים שגם רמות סטרס ורמות חרדה משפיעות על הסבילות של כאב, כלומר רמת סף הכאב שלהם הוא יותר נמוך, וגם האופציה לקבל שירותי שיקום אחרי זה בקהילה היא מופחתת. זה מטופלים שלא חוזרים לבית שלהם המונגש, אולי יש מאחז בשירותים, אולי יש מאחז במקלחת, יש מעקל המדרגות, הם לרוב חוזרים לחדרים בבתי מלון,
בכלל, אני חושבת, אני חושבת שאחת ההחלמות הטובות ביותר היא בעצם לחזור לקהילה שלך, אבל אם אתה מפונה, אתה בעצם לא חוזר לקהילה שלך.
נכון, נכון, כי באמת אנחנו יודעים שמערכות יחסים משמעותיות עם הקהילה, עם המשפחה, זה משהו שהוא מאוד תורם לשיקום. אנחנו בשיקום מדברים על המטופל ומשפחתו, אנחנו לא מטפלים רק במטופל, אנחנו מבינים את התפקיד המשמעותי של הקהילה ושל המשפחה כדי שהמטופל יחלים.
אופר, אני חושבת שנאמרים כאן דברים מאוד חשובים, ואם קודם כל באמת להתחיל, אז זה מהפעילות הפיזית, אפילו הקטנה ביותר של לקום ולהכין לי תה, לקום ולהסתובב בבית, לספור צעדים בבית, לא בהכרח לצאת אם אני לא מרגיש בטוח, וכמובן אם אני יוצא אז לצאת בביטחון ולא ליפול. אז אני רוצה ממש ממש להודות לך, אופר רוקמן רומנו, מנהלת פיזיותרפיה במרכז רפואי צפון פוריה. תודה רבה, שבת שלום, ושניפגש, נפגוש אותה רק בדברים טובים.
ובשורות טובות, ושכל חיילינו וחטופינו יחזרו במהרה.
אמן, אמן. נעבור לשיר, דני.
That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, ma belle, sans des mots qui vont très bien ensemble, I need to, I need to make you see all what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you.
דיברנו ממש לפני דקה או שתיים על הפעילות הגופנית, אין טובה מדליה מדבר, שהיא המאסטר של הפילאטיס, מובילת תרבות הפילאטיס בישראל, ומנהלת התחום הזה בבית הספר להכשרת מורים. בוקר טוב דליה.
בוקר טוב דני. מה שומך?
יוצא מן הכלל, הכל, את יודעת, יחסית בפרופורציות המתאימות. דליה, מרעיון שקיימנו עוד לפני חג הסוכות, ניתן היה לשלוף כמה מעצותייך המועילות, באמת, הן היו מועילות, וגם הפעם נשמח לכך, ברשותך, נתחיל במה שנקרא יציבה נכונה. היא לדעתי הדבר הבסיסי שמשאיר את בני הגיל השלישי על הרגליים.
לחלוטין. קודם כל, מה זה בכלל יציבה נכונה? אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו, יש לנו עמוד שדרה ארוך ומתוח, אנחנו צריכים תמיד לשים לב שעמוד השדרה שלנו נשאר בדיוק במצב שלו, שהוא לא מתכופף מעט קדימה, שהוא לא הולך טיפה אחורה. לשים לב ממש, אפשר לראות אם יש לך יציבה נכונה. אתה עומד מול המראה, אתה מסתכל על עצמך ששום דבר לא זז הצידה. כי הרבה פעמים לאנשים יש גב לא סימטרי, כמו הרבה איברים אחרים בגוף. ואז כשאתה מסתכל במראה, אתה פתאום רואה שכתף ימין שלך מוצאת קצת למטה. את צריך להסתכל על זה ולתקן את זה.
אני לא יודעת מה כל מי שמאזין לנו כרגע עושה. אני יכולה להגיד לך שכשאת מדברת, אני ישר מתחילה לייצב את הכתפיים, לחשוב רגע על עמוד השדרה שלי. אבל דלי, אני רוצה לשאול אותך משהו אישי. כשאני קמה במיטה, מהמיטה בבוקר, אני מרגישה שכל הגוף אבן, תפוס לי. אני ממש, לגוף שלי, כאילו בשונה מהמיינד שלי, קשה להתעורר, לוקח לו זמן להתעורר. מה אני עושה עם הדבר הזה?
קודם כל, בתור זה ברור שזה ככה.
כן, זה נורמלי? אוקיי, תודה. אז זה כבר הרגעת אותי.
זה היה לא נורמלי, זה היה אחרת. אז קודם כל, בתוך המיטה, תעיפי את השמיכה. תביא דרך ימין אלייך, ופשוט תחבקי אותה לתוך הגוף. את כבר מניעה את המפרק, וכבר מניעה את הגב. כנה לתוסה גם בצד שני. אחר כך להחזיק את שתי הברכיים שהן כפופות, ולצייר איתם מעגלים ככה, לשני הכיוונים. אחר כך להוביל את הברכיים מצד לצד. המטרה שלנו, כדי שלא תקומי, כמו אבן, זה להזרים דם לגוף. הכי טוב להזרים דם לגוף, עוד בתוך המיטה. אני עושה בערך 4 תרגילים אמיתיים בתוך המיטה. אני מניפה רגל, אני לוקחת אותה הצידה, אני עושה דברים שמפעילים גם את הגב התחתון, כי תחשבי שנייה, כשאת קמה מהמיטה, את שמה את הרגליים על הרצפה, והגב הוא הראשון שהולך קדימה, ואז הגוף מתרומם. במקום הזה, שהגב הוא הראשון שעולה למעלה, שם הוא נתפס.
אוקיי.
הרבה אנשים קמים שהגוף שלהם ממש תפוס בגלל זה. אז לכן אני מציעה בכל ליבי לשלב את הידיים אחורי הגב, כשאת יושבת שנייה על המיטה, ואת קמה כשהידיים שלובות מאחורי הגב. אם את תנסי את זה באולפן, את תראי שאת קמה מיד זקופה.
וואו, אני מבטיחה לנסות.
רגע, דליה, אני רוצה לומר לך משהו. כאשר את מתארת את הדברים האלה ומדברת עליהם ממש מתוך הלב, את עושה חשק לכל אחד מאיתנו לקום, לעזוב את הכיסא, להתחיל לבצע תרגילים. בזו הגדולה שלך, דניה.
אני רוצה, אבל יש לי עוד שאלה אישית. רגע, דני, שאני מכינה ארוחה ביום שישי בבוקר, אני קמה בשש בבוקר, אני שומעת את דני ויעל, אני מכינה ארוחה, ובאמת אני ככה מבשלת, מקלפת, מזיזה, מרימה סירים וזה. וואי, וכל הגוף כואב לי בסוף היום. איך אני יכולה לעשות את כל הפעילות הזו ועדיין לשמר את הגוף שאני אצליח ליהנות עם הארוחה שבישלתי?
אז תתחילי מזה שבזמן שאת מבשלת ומקלפת ועושה, תניעי את הגוף מצד לצד, תעבירי משקל.
כמו מטוטלת.
אל תעמדי סטטי. פתאום תרים את כף רגל ימין, תשימי אותה בצד של הברך השמאלית. תעמדי שנייה על רגל אחת שם. תעני שם. כי משהו נשאר סטטי כשאת עומדת ובשלת.
דליה, האם להמשיך את אותה שאלה של יעל, את יודעת שהיום כשיש טלוויזיה, אנשים יושבים שעות מול מקלט הטלוויזיה, ואז הגב כואב, אז מה עושים? גם אותם דברים, צריך לקום, להתנועע, לזוז, לא להישאר תקוע על הספה או על הקורסה.
עוד דבר, בשנייה שמרגישים חוסר נוחות, לוקחים כיסא, ויושבים על כיסא במקום על ספה. וכשיושבים על כיסא, פותחים את הרגליים שהברכיים תהיינה החוצה מדלת אמותיך, ואז בחיים לא יחב לך אגב. גם כשאתם יושבים עכשיו באולפן, אם אתם יושבים על כיסא שאפשר שהברכיים תיפתחנה הצידה, זה משחרר.
שנינו עושים את זה. את לא מאמינה, שנינו עושים את זה.
זה בחיים לא יהיה לכם כאבי גב. החוכמה היא שהדרך, שהרגליים לא תהיינה בישיבה בהמשך לגוף, אלא שזה יהיה פתוח. ואז מפרק הירך משוחרר, ואז חוליות הגב התחתונות משוחררות.
מדהים.
דליה, לצערנו הזמן הזמן עזדה לנו למען האמת, אבל זה נותן לנו גם את האפשרות לעוד שיחה באחת מהתוכניות הקרובות, כי תמיד תענוג לדבר איתך. דליה, כל הכבוד.
תודה, אתם מקסימים, תודה.
תודה, שבת שלום.
ונצא לשיר.
אנחנו נדבר עכשיו עם אבי מזרחי, יושב ראש ארגון חברות הניקיון, ונדבר איתה בנושא של באמת החוסר הגדול מאוד של עובדים, עובדי ניקיון שפוגע בבריאות בעצם של כולנו, ובטח של אנשי הגיל השלישי. ויש איזושהי מגמה חדשה להביא אלפי עובדים זרים שיגיעו בקרוב להצטרף לענף הניקיון, ושאלה באמת, האם זה הפתרון והאם זו הדרך לפתור את בעיית עובדי הניקיון? אז שלום אבי.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז באמת אנחנו מכירים את החוסר הזה. האם להביא עובדים זרים זה הפתרון?
זה הפתרון העיקרי. אין פתרון אחר. זה סיפור של שנים שזה הולך ויורד ויורד ויורד, ואנחנו בלי עובדים. פשוט בלי עובדים.
למה בעצם זה יורד, אבי? איפה אנחנו טועים בלנהל את המערכת הזו?
אני לא יודע אם אנחנו טועים, אבל זו עבודה עם תדמית מאוד נמוכה.
ועם משכורת לא גבוהה, בוא נאמר את האמת.
אמרתי, עם שכר זעום, והמדינה לא רוצה להעלות את שכרם של עובדי הניקיון, כי המדינה זה הגוף העיקרי, המדינה והרשויות המקומיות בעיקר, זה הגוף הגדול ביותר בארץ, שהוא הצרכן של העניין הזה. אני יכול לספר לכם, אנחנו עושים כנסים אחת לשנה של ארגון חברות הניקיון, ובכנס האחרון הייתה פרופסורית מבית חולים רמב״ם, שהיא סיפרה שבשנה שעברה נפטרו מזיהומים בבתי חולים 7,400 איש, מזיהומים. עכשיו נכון, זה לא הכל קשור בניקיון, אבל ריבונו של עולם, 7,400 איש ולא... קורה כלום במדינה, ואף אחד לא מזועזע מהעניין.
כי לדעתי אף אחד לא ידע, אף אחד לא יודע, ואף אחד לא שמע על זה. אני שומע פעם ראשונה, וכך גם יעל, את המספר המדהים הזה, זה פשוט מאוד בלתי נתפס, ואתם לא השמעתם כנראה קול.
אנחנו משמיעים ומדברים, ואני דיברתי בוועדות בכנסת, והצפתי את העניין הזה, ויודעים על העניין הזה, וזה פשוט לא מעניין אף אחד.
למה,
זה
אבי,
לא יאומן.
למה זה לא מעניין? אם אנחנו מדברים אני... כאן על חיים של אנשים.
זו באמת שאלה נהדרת, אני פשוט לא יכול להבין את זה. אני לא יכול להבין, נהרגים מאות אנשים בתאונות דרכים, אנשים לא עלינו במלחמה האחרונה, נהרגים לנו ילדים נהדרים, וכולנו אבלים וחפויי ראש, אבל זה לא במספרים האלה של הזיהומים בבתי
יודע,
חולים.
אתה יודע, אני חושבת שכשאנחנו מדברים על ניקיון, יש כאילו איזה מין אולי חוויה בציבור שזה nice to have, יאללה, אז תהיה לי מנקה או לא תהיה לי מנקה, אבל אנחנו מדברים פה באמת על דברים הרבה הרבה יותר מהותיים, על מי מנקה את חדר הניתוח, מי בעצם עושה...
לחלוטין.
אז אולי לחלוטין, תפרוט לנו קצת את המקצוע
זה
הזה.
זה בתי חולים, זה בתי אבות. תראו, עובדי ניקיון... בכל תחומי הקשת, החל מניקיון מוסדות חינוך, וזה נותן דוגמה נהדרת לילדים, כמה בתי הספר נראים לא טוב, ולאף אחד לא אכפת. זה ניקיון רחובות, השטח הציבורי, זה בכל תחומי החיים.
אבי, אני רוצה להגיד משהו על בתי הספר, ככה פשוט עולה לי תוך כדי שאתה מדבר. אני דווקא חושבת שיש כאן מודל נוראי לילדים, שיש מי שמנקה אחריי.
זה מה שאני אמרתי.
אוקיי, סליחה.
זה מה שאמרתי.
אוקיי.
זה מה שאני אומר. פעם אחת זה מודל, אגב, למה בתי ספר? את יודעת שיש בסיסים בצהל, כמו חיל האוויר, שכבר עשרות שנים מנקים לחיילים את השירותים, ולא הם מנקים לבד?
אז זה בעצם מין סוג של, זה בעצם תפקיד של לשרת אותי.
לגמרי.
אוקיי, שבעצם כשאתה אומר על עולמות הרפואה, זה ממש לא לשרת אותי, אלא זה ממש להציל את חיי.
צורך קיומי. פשוט צורך קיומי. אבל אני מדבר על בתי ספר, איזה דוגמה אנחנו נותנים לילדים שלנו שגדלים מאלף עד י' ב', שזה נורמלי שבתי הספר לא נקיים, שהשירותים לא נקיים, וכל זה למה? כי הרשויות לא מוכנות לתת משאבים יותר גדולים, הם מכתיבים את גובה המשאב, לא אנחנו.
מאיפה יגיעו אלפי העובדים הזרים שאמורים להצטרף לענף הניקיון?
האמת היא שזה לא כל כך אלפי, נתנו אישור לחברות הניקיון, לכל הענף, 2,400 עובדים זרים, שזה פשוט כלום.
שיופנו לאן? לבתי חולים, למוסדות, לאן בעצם תפנו אותם?
יופנו לאן שתבוא הדרישה.
בעצם אתה אומר אבל שכולם היום דורשים את הדבר הזה, כולם בחוסר.
בכל תחומי החיים, בתחום הניקיון, אנחנו בחוסר עובדים. החל מניקיון רחובות, המשך בבתי ספר, בתי חולים, בוועדה האחרונה בכנסת, ישבו נציגי שירותי בריאות כללית ונציגת משרד הבריאות. ואני הופתעתי שנציגת משרד הבריאות אמרה, היא לא משלמת לעובדי הניקיון שכר מינימום. העובדים שם מגיעים ל-14,000 שקל לחודש, וחסרים לה מאות עובדים.
אבי, אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה רגע לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה מאוד על רגולציות ועל שינויים ולייבא עובדים ותשלומים. בסוף, האם יש משהו שאני, כאדם הפרטי, הקטן, יכול לעשות לטובת הניקיון בסביבה שאני נמצא בה?
או, זה כבר שינוי תרבות, אנחנו לא יפן, הלוואי והיינו מגיעים למצב הזה.
לא, אל תאבד תקווה, אבי, אל תאבד תקווה.
לא, אני לא מאבד, אבל אני לא מאבד, אני אבי, האדם הקטן, הבודד, שלא בא לחנך פה מדינה שלמה, זאת תרבות.
נכון.
אבל אנחנו יודעים, אבי, אבל אנחנו יודעים שכל אחד בביתו דואג לניקיון. בבית זה הבית, בחוץ זה בחוץ.
אז אולי באמת, אז אולי באמת יש כאן מקום רגע לעשות חשיבה מחודשת, ולא להביא בהכרח עוד עובדים, אלא אולי לעשות איזשהו חינוך מחדש של האוכלוסייה, שמתחיל אגב מבתי הספר.
יעל, זה לוקח שנים, שנים על שנים.
הכל נכון. דני, אתה קצת מבין בספורט. במונדיאל האחרון שהיה
בקטר.
בקטר, היו שם אוהדי יפן, אוהדים מיפן, ושהמשחק הסתיים, הם באו עם שקיות ניילון, וניקו את היציע שהם ישבו בו, ושאלו אותם, מה אתם עושים? אמרו, זאת התרבות שלנו, אנחנו מנקים את המקום שהיינו בו.
אבי, מבחינתי, זו הבשורה. חבר'ה, תתחילו להסתכל מסביבכם, גם לכל אחד ואחד מאיתנו יש אחריות על הניקיון מסביבו. אבי מזרחי, יושב ראש ארגון חברות הניקיון, תודה רבה, שתהיה שבת שלום.
תודה ושיהיו בשורות טובות.
אמן, אמן. נעבור לשיר. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
ונעבור גם לנושא הבא. איתנו על קו הטלפון איציק איבו, בן 85 עד 120 שנים, מפונה מניר עם, ששב סוף סוף לביתו. הוא שעה 8 חודשים במלון לאונרדו, המשיך משם למגדלי הים התיכון בסביון, ולמרבה שמחתו, שם הוא ואשתו מצאו את החום והתמיכה החברתית להם הם היו זקוקים. כהוקרה על כך, החל איציק להנחות שם סדנת כתיבה למען הדיירים. בוקר טוב לך, איציק.
בוקר טוב.
קודם כל, אתה יודע מה, ברשותך, בוא ניקח אותך ליום שבו נאלצת לעזוב את נרעם. ספר לנו.
כן, נו, זה היה יום עצוב מאוד, ויום קשה מאוד. אפילו קשה לדבר על ה... שאני חוזר ליום הזה, אבל... התחיל בבוקר מוקדם עם הפגזות, זה אני לא צריך לספר, ויריות פה ושם בחצר של ה... בחצר של הקיבוץ ובגדר של הקיבוץ, אבל אני לא ידעתי, אבל היריות נראו לי קרובים מאוד, והתחלתי לקבל דיווחים על על הרוגים בכפר עזה, על החברים שלי הכי טובים בנחל עוז, בניר עוז. אבל בסופו של דבר הגענו לשעה 10-11 בלילה, אחרי יום שהיינו כלואים בתוך הממד, ובאו ופינו אותנו.
איציק, אתה יודע, ככה אני חושבת על, על כל הדברים שעברתם בעצם מאז השבעה באוקטובר, עם כל המשמעויות המורכבות, גם התפקודיות, גם הרגשיות, ובעצם המון זמן אתם נמצאים במלון. איך היה המעבר למגדלי הים התיכון? זה בעצם קצת קיבוץ על, במגדל.
כן, אנחנו היינו בלאונרדו, ושם התנאים היו תנאים של בית מלון, וחדר לא גדול במיוחד, וזה לא בין הבלונות המפוארים והזה, ואף אחד לא ביקש דבר כזה, אבל התנאים היו ממש קשים. כעבור 7-8 חודשים אמרו לנו יש אפשרות לעבור למגדלי ים התיכון בדיור מוגן. כמובן אני השכמתי ונסענו לשם.
יש משהו מאוד קשה במעברים בגיל המבוגר, בעצם עד שאני מתרגל, עד שאני מתאקלם. אתם הרגשתם את זה, את הקושי הזה?
כמובן שבגיל כזה יש לך מטלטלים ואתה לא במקום בטוח, ואין לך מקום זה, וכל פעם אתה מקבל דברים ששם אותם ומוציא אותם, וזה קשה מאוד המעבר.
אבל בעצם הנפת את זה מאוד מאוד יפה בסדנאות הכתיבה שפיתחת, נכון?
כן.
שהכתיבה היא כלי טיפולי מופלא.
נכון. אני שהייתי במצב קשים, הייתי מתיישב על אדם חשב וכותב על מה שקורה, על מה שקורה לי בתקופה הזאת.
מבחינה רגשית, מבחינה תפקודית, מה שפכת על הנייר?
מבחינה רגשית, זה נתן לי מאוד רוגע, הכתיבה. ועשיתי את זה במצבים הקשים שהיו, וגם הקיבוץ המפוצל, הבת שלי הייתה במקום אחר עם הנכדה, ואני הייתי במקום אחר, והתחבורה קשה בתל אביב, עד שמתרגלים, עד שזה, אני כבר כמה זמן...
איציק, אבל בוא ברשותך נתמקד בנושא של סדנת הכתיבה. מה אתה מעביר? מה אתה מלמד?
ככה, אני במגדלי הים התיכון, קיבלו אותנו מאוד יפה. ואפילו... הרגשתי טוב כמו בבית. אנשים היו טובים אלינו ובאו ודיברו איתנו, והרגשתי שאני חייב לתת משהו. אני מקבל כל טוב, אני מקבל את, ראיתי את ארץ ישראל היפה בעניין הזה, איך מקבלים את המפונים מהרצועה ומהגליל, ומצאתי לחוץ לתרום משהו מעצמי בעניין הזה. ופניתי אליהם, אמרתי להם, תראו, אני יש לי הרצאה שאני מתעסק בנושא המים וזה, אבל גם יש לי עוד הרצאות בנושא סדנה כתיבה, אז אם אתם מעוניינים. הם הפריצו בדיור המוגן, והתארגנה קבוצה. אבל בקבוצה הזאת אני באתי והעברתי להם את הרגשות שלי, והם מאוד התלהבו מכל העניין הזה, ומאוד התרשמו מהיכולות שלי להביע את עצמי, ועל מה שקורה לנו פה גם במדינת ישראל, ומה שקרה לנו פה בקיבוץ בפינוי בשביל לאוקטובר.
יפה, אז נתת להם רעיון טוב שיעסיק אותם, ואולי מישהו מהם יזכה בקרוב בפרס פוליצר. מי יודע? אולי זה גם יקרה. איציק איבו, תודה רבה לך על דבריך החכמים והנבונים.
תודה רבה.
יעל, ומכאן לנושא האחרון של הבוקר הזה, והוא ציון שנה לפתיחת הספרייה הלאומית, שהפכה בעל כורחה למוסד לשימור ותיעוד העדויות.
אנחנו נדבר עם אסף מן, האדריכל הישראלי הראשי של הפרויקט, שבאמת העיצוב שלה, לקח את העיצוב של הספרייה, ושילב בה גם את ההיסטוריה הירושלמית והזהות הישראלית, עם סגנון אירופאי ובינלאומי, כולל ארכיון עצום של למעלה מ-40 מיליון ספרים, שדני, מופעלים על ידי רובוטים. אסף, מה זה? תספר לנו על הדבר הכל כך מורכב הזה.
טוב, קודם כל, בוקר טוב, יעל ודני. אז אני שמח לספר מעט על באמת על הספור הזה שנקרא ספרייה הלאומית. מעט תיקון, לא מדובר ב-40 מיליון פריטים, מדובר ב-4 מיליון פריטים, שזה לא מעט כשלעצמו.
אוקיי.
בעצם, אבל שנבינו, רק מדובר בעצם בשתי עותקים של כל ספר שאי פעם יצא לאור במדינת ישראל, פלוס אוספים של כתבים שנאספו מאוכלוסיות יהודיות פוסט מלחמת עולם השנייה. כך התחיל בעצם המאגר שנקרא הספרייה הלאומית, ואכן מדובר בבית עבור כל הכתובים המסוימים האלה. המיקום של הבניין, אגב, הוא מול הכנסת, בין הכנסת לבין מוזיאון.
איך מעצבים ספרייה כל כך גדולה?
אז ככה, קודם כל בהרבה מאוד שיתוף פעולה בין הקליינט, שצריכים אולי לציין, זה יד הנדיב ביחד עם כגוף התורם, חזונו של הלורד ג'ייקוב רוטשילד, ביחד עם משפחת גוטסמן מניו יורק, אלה בעצם התורמים עיקריים, לצד הפרוגרמה והדרישות של המפעיל עצמו, שהוא בעצם הספרייה הלאומית, בראש הצוות שלהם עמד המנכ״ל אורן ויינברג. ובצד שלנו, בצד התכנוני, אנחנו בעצם כאן בשיתוף פעולה עם בין המשרדים אולי הטובים בעולם, משרדי האדריכלים הטובים בעולם, הרצוג בדימורו משוויץ, אחראים בין היתר על הטייט בלונדון, על כן הציפור בבייג'ינג, האצטדיון.
יפה, אז אנחנו ממש על המפה. אסף, אתה יודע להגיד?
אני מעט, אולי אני מעט אסביר על באמת על איך בעצם ניגשים לפרויקט כזה. אפשרי?
אפשרי, בקצרה, כן, כי יש לנו עוד שאלות. בקצרה,
אז באמת הדבר הזה התחיל מהפרוגרמה שהתקבלה, אבל ממש בראשית הדרך הייתה סקיצה של הקולגה שלנו משוויץ, ז'אק הרצוג, מן מונוליט מרחף שדרכו חודר בכל שכבות הבניין באר של ידע, באר של אור. שתי המושגים האלה הם בעצם עיצבו את דרך קבלת ההחלטות בסופו של דבר לבניין שאנחנו פוגשים היום.
אני בטוחה שזה תוכנן לפני השבעה באוקטובר, ואני רק חושבת על המונחים של התקווה והאור והבור והמונוליט, וכמה זה בעצם מתחבר להיום, ובאמת איך השפיעה המלחמה שלנו על הספרייה הזו, ובעצם גם על התפקיד שלה כמוסד לשימור זיכרון ותיעוד.
אז קודם כל אני אגיד ש עצמה תפקיד, תפקיד קריטי, ככזו שמשמרת את הזיכרון הלאומי ותיעוד האירועים הסופר דרמטיים, הטראומה שהרשו בארץ בשנה האחרונה. היא הפכה למקום שמרכז בתוכו את החומרים הארכיונים של המלחמה, את אותם מסמכים היסטוריים וכל העדויות, ויצרה סדרה של פרויקטים. באנקדוטה אישית, הבניין עצמו הוא באמת מכיל בתוכו חלל שעבדנו עליו המון זמן.
אסף, כשאנחנו מגיעים לספרי, יש בעצם איזשהו סיור אדריכלי או סיור ככה, יש סיור מודרך על המבנה ותוכנו?
באתי לספר בדיוק, בהחלט. יש פעם אחת את הסיורים הקבועים של הספרי עצמה, ואנחנו מפתחים גם סיורים אדריכליים שמספרים באמת את כל הסיפור של ההשתוללות, שאיך בעצם הדבר הזה קרה, וכל ההחלטות שקרו כאן על הדרך בין הצוותים, בתוך השיח היצירתי האינטנסיבי שהיה לנו. אבל אני חייב לומר, הלוא הספרייה נפתחה ממש לצד השביעי לאוקטובר, בפתח שקטה, בלי הרבה הו-ה. המוזמנים הראשונים היו חלק מהמשפחות מהדרום. לי יצא איזו חוויה שבעצם סיירתי בבניין, ובסוף הסיור ראיתי בעצם איזה קפוצה, אולי איזה שתי משפחות שעמדו שם בקצה, יש הבאר של האור שחודר, הבאר של עדה שחודר את המפלסים בעולם הקריאה, נעמדו שם ופשוט התבוננו. יש איזה משהו בפנים הבניין שמקרין, המושג אולי באנגלית ה-serenity, איזשהו שקט נפשי שמאפשר התבוננות, מעט ניתוק, מעט בטח עבור הקוראים והחוקרים, ריכוז והפנמה, אבל גם למבקרים איזשהו פשוט בעייה כלפי החלל,
אסף, אני חושבת ככה שהמילים שאתה מביא מאוד קוראות ומזמינות את הציבור לבוא ולראות ולחוות את זה. אז אסף מן, האדריכל הישראלי הראשי של פרויקט הספרייה הלאומית, תודה רבה, שבת שלום, ושיהיו לנו הרבה נקודות אור.
אני מקווה שבשנה האחרונה הקשה הזאת באמת הספרייה מהווה איזשהו נקודת אור, ושנעבור את התקופה הזו כמה שיותר מהר.
אמן.
יעל, תתפלי, עברה שעה, ולכן הגיע הזמן לנעול את השידור הזה. שוב נזכיר, עורכת ומפיקת התוכנית היא מאירה פרץ, אחראי על השידור סתיו קורנס, עורך הדיגיטל עידו טבת, והעורך המוסיקלי, גם כן כרגיל, מי אם לא, יואב חנני. יעל, בעזרת השם, ניפגש כאן גם בשבוע הבא. תודה למאזינים, שתהיה לנו
שבת שלום.
תן לנו זמן Shame, baby.